שלום לרב יהודה גלעד, הרב של קיבוץ לוי, זה קיבוץ דתי, ויושב ראש ישיבת מעלה גלבוע, ישיבת שילוב צבאי מלא עם לימודים תורניים.
נכון.
מה שלומך?
ברוך השם, בסדר.
יופי. מה דעתך על המצב בחברה הישראלית היום?
שאלה מאוד ספציפית, הייתי אומר.
כן.
השאלה באיזה תחומים אתה מדבר?
בתחום שהכי מדאיג אותך.
תחום שהכי מדאיג אותי, תראה, יש את התחום הקיומי שמדאיג את כולנו, אני חושב.
שהוא?
איש מאיתנו לא יודע מה בדיוק צפוי לנו ממזרח.
אוקיי.
הסיפור האיראני. תראה, איך אומרים, המשפט הראשון, מנה קרנינה, כל המשפחות המאושרות... מאושרות באופן דומה, האומללות ואומללות כל אחת בדרכה. אני אומר כפרפרזה לזה, כשיש לך אויב הגיוני, אז אתה יכול לצפות את מהלכיו. אבל כשיש לך אויב בלתי הגיוני, אז יש אין סוף אפשרויות, כל אחת בדרכו. כיוון שיושב שם אדם שהוא לא בדיוק ידוע עד כמה הוא פועל באופן הגיוני, אז זאת בעיה שבאיזשהו מקום אני חושב שצריכה להיות בתודעתנו.
אוקיי, אז מה שמדאיג אותך זה האיום הבא הזורח מהמזרח.
ואחד, וכמובן השאלה הפנימית של החברה הישראלית.
שמה, מה הבעיה?
שני, השאלה הפנימית, אני חושב שאנחנו צריכים לעצב פה חברה שיש בה הרבה יותר צדק, הרבה יותר שוויון, הרבה יותר
מוסריות. איפה אין שוויון?
מוסריות.
במה אין שוויון בחברה הישראלית?
אין שוויון בין עשירים ועניים, אין שוויון בין יהודים וערבים, אין שוויון בין פריפריה למרכז, זה מספיק.
אז איך לדעתך, מה דעתך על הפרדת דת מהמדינה?
וזהו, והנושא הבא הוא כמובן שמאוד חשוב לי שתהיה פה מדינה שהיא יהודית ודמוקרטית. כשאני אומר יהודית ודמוקרטית, אני אומר את זה עם דגש חזק על שניהם. כלומר, אז... אני חושב שיש כאלה, אולי גם זה שמשוחח איתי עכשיו, שחושבים שהדברים האלה עומדים בסתירה. ואני יודע שיש בשתי המחנות, בשני הקצוות כאלה שמאוד עמלים לחדד את הדברים ולהביא אותם באופן שהם לא יוכלו לחיות זה עם זה. ואני מצד שני מאמין שהרוב הגדול של החברה הישראלית, היהודית לפחות, רוצה שתהיה מדינה יהודית ודמוקרטית בלי סתירה בין השניים, ולדעתי זה ניתן. זאת אומרת, חברה יהודית בסמליה, בתרבותה, בחינוכה, בפרהסיה שלה, יחד עם זה דמוקרטית, עם חופש הפרט, בלי כפייה דתית, עם אפשרות לכל אחד לבטא את תרבותו, עם כבוד כמובן לתרבויות אחרות, לדתות אחרות וכדומה. זה חלק מהתפיסה היהודית שלי, זה לא פשרה.
אז אם ככה, אז אנחנו בעצם מסכימים, נראה לי, כי אני בעד הפרדת הדת מהמדינה, וגם אתה, ככה זה נשמע לי.
לא בדיוק, אני בעד הרחקת המערכות זאת מזו, יחד מזה אני לא חושב שצריך להפריד דת ומדינה, ואני אסביר גם למה בעיניי.
רגע, אני רק רוצה להגיד לך משפט שמאוד מצא חן בעיניי, של שי עגנון, שבן גוריון שאל אותו לגבי הנושא הזה, והוא השיב לו משפט מאוד קסם לי. אין דת ומדינה נוחות זו מזו.
נוחות זו לזו.
זו לזו, סליחה.
אני חושב שזה משפט נחמד, ודאי במדינה, כפי שהדברים מתנהלים היום. אבל כפי שהדת מתנהלת היום, וכשהמדינה מתנהלת היום, אז זה ודאי נכון. אבל אני חושב שזה לא חייב להיות כך, ואני גם אסביר למה. אני חושב שחשוב שהמדינה תהיה מדינה יהודית.
אבל לא, אנחנו מדברים על דת. רגע, אני מאוד מבקש, היות והמילה יהודית, היא מתפרשת, כל אחד מפרש אותה בצורה סובייקטיבית, אז בוא נתנסח במילים שהם יובנו לי ולך, ואני מקווה גם למאזינים. יהודית, זה אמרת מקודם, תרבותית, ויש לזה מגוון, וכל אחד לוקח את זה למקום שלו. אני עכשיו מדבר ספציפית על דת, כאשר דת יהודית מוגדרת כמערכת משפט, כי יש לה מערכת, היא תורת חיים, יש לה חוקים, יש לה ספר חוקים, יש לה שולחן ערוך, הוא אומר איך צריך להתנהג, הוא אומר איך צריך להתחתן, הוא אומר איך צריך להתגרש, הוא אומר איך צריך להתגייר, הוא אומר, על כל צעד ושעל הוא אומר אמירה משפטית לכאורה. וכשאני אומר הפרדת דת מהמדינה, אני מתכוון לא לתרבות היהודית, אני מתכוון לדת שהיא מתגלמת ברבנות הראשית, שצריך לבטל אותה, צריך לבטל את מוסדות הדת, צריך לבטל חוקים ממניעים דתיים, זה הכוונתי הפרדת דת מהמדינה. ביטול הרבנות, בוא נתייחס לביטול הרבנות.
אוקיי, שנייה, קודם כל אמרת משהו, אני רוצה להגיב על זה.
אוקיי.
אתה הגדרת דת בצורה מאוד מאוד מסוימת, שהיא בעיניי הגדרה חלקית, התייחסת להלכה. ההלכה היא חלק מן הדת היהודית, אני לא חושב שהדת היהודית היא רק הלכה, היא מערכת שלמה של ערכים, של אורחות חיים, של תרבות, של מגוון מאוד רחב, שההלכה היא חלק מאוד מרכזי וחשוב ממנה. אז אני מבין שמה שמאוד מפריע לך זה הנושא של הכפייה הדתית, ההלכתית.
ולך, אז בוא נתמקד, רגע, לפני שאתה ממשיך הלאה, אני רוצה, אז בוא נתמקד בהלכה. אוקיי. האם לפי דעתך נכון להפריד את ההלכה מהמדינה?
בגדול אני חושב שכן, בגדול יש דברים מסוימים שבהם אני חושב שצריך עדיין
לדוגמה.
לשמר.
לדוגמה?
לדוגמה, אני חושב שכדי לשמר את חוק השבות, אז יש, ובעיני חוק השבות הוא דבר מאוד מאוד מרכזי לאופי היהודי של המדינה, אז צריך להיות איזשהם הגדרות של גיור, כי הרי אם אתה קובע שחוק השבות הוא נותן אזרחות לכל יהודי באשר הוא יהודי, אז בצד זה חייבת לבוא הגדרה.
אוקיי, וחוץ מחוק השבות?
מי הוא יהודי.
מלבד חוק השבות?
מלבד חוק השבות, אני חושב שזה בעצם הבסיס המרכזי. מלבד זה צריך להגיע להסדרים ראויים.
תגיד לי מה דעתך שצריך להיות. לא, עזוב הסדרים.
נישואים וגירושים. אני למשל חושב שצריך להיות מערכת מקבילה של נישואים דתיים, ומקבילה לנישואים אזרחיים, למי שחפץ בכך.
נו, אז טוב מאוד, זו הפרדת דת מהמדינה בעצם.
בנושא הספציפי הזה, זאת הפרדת המערכות, אבל צריך שתהיה מערכת מתואמת מאוד בין השתיים, כדי שהדבר יוכל להתאפשר, וכדי שהבן שלי יוכל להתחתן עם הבת שלך בבוא היום.
מה זה אומר? מה זאת אומרת? היום הבן שלי יכול להתחתן עם הבת שלך?
כן, אני חושב בהחלט.
למה?
מכן ייפגשו שניהם בצבא, והתאהבו זה בזה והתחתנו.
אבל אולי אם הם ממזרים למשל. הרי מה הבעיה אם לא תהיה מערכת אחת? תן לי דוגמה של מה... תן לי דוגמה שלפי דעתי... המצב הקיים גורם בעיות מבחינתכם, מבחינה הלכתית, אבל לא ניכנס לזה.
אני מכיר את התיאוריה, אני רק חושב שאם המערכת מאוד מוסדרת, שמי שניסה בניסויים שיש בהם חשש לתפיסת קידושין, אם נדבר בשפת ההלכה, אז גם הגירושים צריכים להיות גירושים הלכתיים, כיוון שאם הם נשואים מבחינה דתית ומתגרשים באופן אזרחי וחילוני, זאת אומרת שמבחינה דתית האישה עדיין נשואה, אז הילד שנולד הוא ילד שהוא ממזר,
אבל הרב גילה...
אני לא חושב שהמאזינים כל כך מתעניינים.
בסדר, אבל אני אגיד לך באופן כללי, אני התחתנתי בנישואים אזרחיים, ואני לא מתכוון להתגרש ברבנות. אז מה, אז אתה לא תחתן את הילד שלך עם הילדים שלי?
לא, אני לא חושב, ההפך, אם התחתנת בנישואים אזרחיים, ואתה...
נו, אז אם ככה אין בעיה לעשות נישואים אזרחיים.
נכון, נכון.
בלי תיאום, אני לא עשיתי תיאום עם הרבנות.
לא, אני חושב שצריך להיות רישום למדינה.
למדינה רישום, אז זה בסדר. זה בדיוק הפרדת דת מהמדינה, שהמדינה עושה רישום. בלי לכפות... איזה חוק היית, לדעתך, ראוי לכפות על האזרחים היהודים פה במדינה, מבחינה הלכתית? אני מדבר על ההלכה כרגע.
שום חוק מבחינה דתית אני לא חושב שצריך לכפות. כל חוק בכלל צריך להיות
אז מתקבל. אז הנה, אז יהודה...
דמוקרטי
לחלוטין. אז הרב יהודה גלעד, אנחנו הגענו להסכמה שצריך להפריד את ההלכה, אם אתה רוצה, מהמדינה.
כן, במובנים רבים צריך להפריד. זה לא אומר, כי אני אסביר לך, הפרדת דת ומדינה למשל אומר... שהמדינה אינה מתקצבת מוסדות תרבות יהודית, תרבות דתית ודת. למשל, אני חושב שהיא כן צריכה.
טוב, זה כבר נידון אחר, זה עניין
לא,
תרבותי.
לא, זאת אומרת, זאת לא הפרדה טוטלית של דת ומדינה. לא, בנושאים תראה. של כפייה דתית, אני באמת חושב שצריך
לא, כשאומרים,
to minimize.
אבל הרב גלעד, כשאומרים הפרדה דת מהמדינה, לא מתכוונים שאם היא תהיה קהילה, עיר חרדית, אז לא יזרימו כספים לראש העיר החרדי כדי שיבנה בתי תרבות לציבור החרדי, שאצלם בתי תרבות זה נניח בתי כנסת ובתי מדרש. לא אומרים את זה.
לא,
רק אומרים שלא יהיה מוסד שיש לו סמכות חוקית לקבוע איך יתנהלו האזרחים. עניין תרבותי זה לגיטימי, יש ערים שירצו אצטדיון כדורגל, יש ערים שירצו אולם ישיבה וכו' וכו'. אז בעצם, אז במה אנחנו חולקים, אם כך?
אני לא יודע, קודם כל אני לא בטוח שאני יודע מהם עמדותיך.
אני אומר שצריך לבטל את הרבנות, מבחינת הלגיטימיות שהמדינה נותנת לה.
לא, הרבנות צריכה להיות בנויה בו על קהילה הרבה יותר וולונטרית, בכך אני מסכים איתך. אני לא חושב שלבטל את הרבנות, יש ציבור גדול
שמעוניין. לא, לבטל מבחינת הזיקה שהמדינה נותנת ללגיטימיות. שהמדינה כבר לא תיתן ללגיטימיות במובן הזה שיש לה סמכות בלעדית לחתן, לגרש, לגייר וכל החוקים הדתיים ולאכוף אם כן מוכרים חמץ או לא מוכרים חמץ.
בנישואים, לגבי נישואים וגירושים אני מסכים שצריך מערכת נוספת מקבילה של נישואים וגירושים אזרחיים. לגבי גיור אני לא מסכים, כל נושא הוא עניין בפני עצמו. אני גם חושב שצריך לזכור, אנחנו שבנו לארצנו לאחר 2000 שנה לא כדי לקיים פה עוד שוודיה של המזרח התיכון, כי באופן אישי אני חושב שגם אתה וגם אני יכולים להסתדר יפה בכל מיני מקומות אחרים בעולם, במקומות יותר בטוחים. הכל אז בעיניי, כל טעם הקיום של חזרתנו לפה כדי לקיים את הקולקטיב היהודי עם התרבות היהודית, עם המורשת היהודית, שהדת היא חלק מאוד מרכזי ממנה. היא לא צריכה לבוא בכפייה על אנשים, אבל היא בהחלט צריכה להיות נוכחת, צריכה, לדעתי ראוי, שתהיה נוכחת בהוויה המרכזית. בעיניי זה טעם הקיום שלנו כאן, כי הרי לשם מה חזרנו לכאן, אם לא כדי לקיים מדינה שהיא מדינה יהודית? הרי באופן פרטי כאינדיבידואל, עם כל אחד מאיתנו יכול להתבולל או שלא להתבולל או לקיים את עצמו במקומות אחרים בעולם. ולכן, כשאתה אומר לבטל את הרבנות, אני חושב שמדינת ישראל, המדינה היהודית, טוב שיש בה רבנות ראשית, לא טוב שהיא תכפה על מי שלא מעוניין, אבל טוב שהמדינה נותנת לה מעמד. אני חושב שזה בהחלט דבר חשוב, שיש ציבור גדול מאוד במדינה שרואה בזה דבר חיובי. אני חושב שצריך לתקן בה, יש בה הרבה מאוד קלקולים, הרבה מאוד דברים מעוותים, בין השאר גם התפיסות הכפייתיות וכדומה. אבל אני לא חושב שצריך לבטל. כמו כיוצא בזה אני אומר למשל נושא השבת. נושא השבת יש בו גם אלמנטים דתיים, גם אלמנטים סוציאליים, חברתיים. אני בעד הצעה שגם שלי יחימוביץ' תומכת בה, שאומרת שצריך לחוקק חוק שיעשה הבחנה בין עסקים לבין תרבות ופנאי, בילוי ופנאי, שעסקים יהיו סגורים בחוק בשבת, ונושאים אחרים שקשורים לתרבות, למרות שיש בהם חילול שבת הלכתי, הם יהיו פתוחים בשבת. אז זה סוג של הסדרים שאפשר להגיע להם כשלא הולכים במהלך כוחני, אלא במהלך של שיח, במהלך של הידברות.
אוקיי, okay, שאלה נוספת, והיא הפן הנוסף שאמרת שמעבר להלכה יש לה ערכים, ואני רוצה לשאול אותך, האם הערך הדתי שבעצם מעמיד את האלוהי במרכז הוא לא נוגד את ההומניזם שהאדם הוא המרכז? והדוגמה הקלאסית שמראה בעצם שיש ניגוד זאת עקדת יצחק או גירוש הגר אם תרצה.
כן, אני ממש שמח על השאלה, כי זה נושא שאני מאוד 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 מדבר על ליבי. אני ממש חושב שבדיוק הפוך. אני חושב שאחד החידושים של הדת היהודית לעומת דתות אחרות, שהעמדת האלוהים במרכז לא באה כדי להנמיך את האדם, אלא בדיוק ההפך, כדי לרומם את מעמדו. כי הרי אדם נברא בצלם אלוהים.
אז איך תסביר את גירוש הגר?
המסר המרכזי של עקדת יצחק, עוד רגע, המסר המרכזי של עקדת יצחק בעיניי, הוא ההתמודדות נגד קורבן אדם, כאשר נאמר, אל תשלח ידך לנער ואל תעש לא מאומה. כלומר, קורבן אדם, האדם מאוד מקובל בדתות הקדומות, ובעיניי השיא של העקדה, הוא ברגע שאברהם מוכן לשחוט את בנו, פתאום פונה אליו מלאך השם, ואומר לו, אל תשלח ידך אל הנער, אבל תעש לו מאומה.
טוב, אתה קצת מפספס את ההתייחסות הדתית לעקדת יצחק, במובן הזה שאברהם התנסה, והוא עמד בניסיון. כלומר, המשמעות של עמידה בניסיון, זה שאברהם היה מוכן לרצוח את הבן שלו.
אוקיי, אני לא קורא את זה כך, אני חושב
הם אומרים את זה, הם אומרים שהוא עמד בניסיון, הרי 10 ניסיונות
זה נושא שאני עוסק בו המון, אני מלמד אותו וכותב עליו.
אז איך אתה מתייחס לניסיון? אז איך אתה מתייחס לניסיון הזה? אתה בעצם חולק על זה שזה ניסיון היה?
לא, קודם כל, התורה קוראת לו, ואלוהים ניסה את אברהם, השאלה היא בדיוק מהי תכליתו של הניסיון. אז למשל, שיטת הרמב״ם במורה, על פיה, הקול הראשון שהוא שומע, הוא שומע כשהוא נמצא בדרגה יותר נמוכה, ואז הוא שומע את הקול האלוהי שאומר לו להקריב את בנו, אבל בעצם ככל שהוא מתעלה יותר, הוא מגיע לדרגה גבוהה יותר, והוא מבין שבעצם הקול אמר לו, אל תשלח אתך לנער, שבעצם זו הייתה מכענה את קורבן אדם. זה סוג מסוים אחד של פרשנות. אני גם חושב שהמוכנות, ההצהרה, שהמוכנות שיש משהו שהוא מעל ערך החיים, שזה בהחלט אני מקבל, ערך של קידוש השם, לא חלילה של לפגוע במישהו אחר, אבל של המוכנות למסור את נפשי שלי, הוא בוודאי ערך מאוד מרכזי בתורתנו.
מתי הוא נכון לדעתך? למסור את הנפש שלך? מתי?
בשלושת העבירות, עבודה זרה, בגילוי עירות, שפיכות דמים.
אז כן, בעצם, אז אתה כן מסכים.
הוא דווקא המסר של האדם שנברא בצלם אלוהים, אתה פותח את ספר בראשית, ואתה רואה שאדם, אלוהים בורא את האדם, ואתה מחפש בעולם מהו הדבר הדומה ביותר לאלוהים שיש, אז אומרים לך, זה האדם. אם פשוט תכבד את האדם שמולך, אתה בעצם מכבד את צלם אלוהים.
אז אוקיי, אני הבנתי.
בעיני, אני קורא לזה הומניזם תאוצנטרי. זאת אומרת, זה תפיסה של...
אה, נחמד.
זה תפיסה שהאלוהים עומד במרכז, אבל היא מאוד הומניסטית.
אז אני רוצה פשוט, מעבר לאמירה הזאת, שהיא אמירה מעניינת, הייתי רוצה רגע לאמת אותך עם האמירה הזאת. איך אתה מסביר לתלמידים את גירוש, שני דברים, את גירוש הגר, ואת מעמד האישה ואת מעמד הגוי, ואני קצת אפרט, הגר, אברהם, אלוהים אמר לו כל אשר אמרה לך שרה תשמע בקולה, ופשוט נתן לה לחם ומים ואופ, גירש אותה למרות שהוא הרגיש שהוא אוהב אותה ורצה אותה, ומעמד האישה שבעצם אישה פסולה לעדות, אישה לא יכולה להיות רב, אין שום קיבוץ דתי שיש אישה שהיא רב, והיחס לגוי שההלכה קובעת אולי היא השתנתה, אבל ההלכה בבסיסה שפיקוח נפש דוחה שבת, זה דווקא נפש יהודי שומר תורה ומצוות, אבל נפש הגוי, קדושת השבת, איך אמר הרב הראשי לצהל, קדושת השבת גדולה מקדושת חיי הגוי, שזה בעצם סותר את הצלם שאתה הצהרת. איך אתה מתמודד עם התלמידים בישיבה עם השאלות את השאלות האלה?
זה ממש מדהים, כי זה כל אחד מהנושאים שאמרת, זה שיעור אצלי בישיבה.
אז בוא ככה בתמצא את זה מכנים.
על היחס לחיי הגוי, על מעמד האישה, על נושא של גירוש הגר, אז כל אחד מהם הוא דורש המון זמן, אבל אני אומר את זה בשתי מילים. אני חושב שבאמת אין ספק שצריך לחלל שבת מבחינה הלכתית, צריך לחלל שבת כדי להציל נפשו של גוי.
למה? איך? מה הנימוק?
עדכניות, בגלל שהוא נברא בצלם אלוהים. אם תראה למשל את המאיר,
אז בעצם זה בניגוד לתלמוד.
לא, זה לא בניגוד לתלמוד. אני לא קראי. אני, הקראים, תופסים...
אבל התלמוד אומר שלא, אתה אומר שכן.
לא, אבל יש מפרשים לתלמוד. למשל, רבנו מנחם המאיר, אחד הראשונים.
כן, אבל אם זה עובד עבודה זרה, זה רק לנוצרים ולמוסלמים, אבל אם הוא עובד עבודה זרה...
לא, זה לא נכון. הוא אומר ש... כל הדין הזה נאמר לגבי אלה שאין להם דת ואין להם מוסר.
נו, אני אין לי דת, לי אין דת למשל.
אדם שאין לו דת ואין לו מוסר, זאת אומרת, בתפיסתם, בימי הביניים, הוא חי ב-14.
אוקיי, זה בסדר, בגלל שהזמן קצר. אוקיי, הבנתי. עכשיו, מה עם מעמד האישה והגר?
מעמד האישה, גם כן, אני חושב שהתורה מציבה את האידיאל שלה בפרק א' בבראשית, שהיא מתארת תמונה מאוד שוויונית, ויברא אלוהים את האדם בצלמו.
אז למה אין רבנית? למה אין רב בקיבוץ לוי?
בצלם אלוהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. איש ואישה נבראו שווים בצלם אלוהים. זה האידיאל של התורה. אחרי זה, התורה מתפשרת עם המציאות. למה אין 60 חברות כנסת במדינת ישראל? למה אין 50% שרות במדינת ישראל? המציאות היא מציאות שמפלה. התורה מתמודדת עם זה, וההלכה, כשמה כן היא, היא דינמית, היא משתנה.
אז לפי דעתך צריכה להיות רבנית בקיבוץ?
בוודאי. אני חושב שאנחנו הולכים לקראת, אם תראה היום את הפריחה של עולם התורנים, אוקיי, לנשים, מדרשות וכדומה. ואני אומר את זה כרב אורתודוקסי, רק שיהיה ברור.
אוקיי,
ההלכה היא מאוד משתנית, הלכה צריך להבין, התורה
מציבה... אז רגע, הרב גלעד, הזמן שלנו קצר, עכשיו משהו משפט על הגר, איך אתה מסביר את הגר?
המשפט על הגר הוא קודם כל שאחרי הגירוש הזה, וישמע אלוהים אל קול הנער באשר הוא שם, זה בא ללמד אותנו שאנחנו צריכים לשמוע את הצעקה גם של הקול השני, של הדחוי, אלוהים מבטיח לו שיהיה לו עתיד גדול, 12 נשיאים יוליד וכו', צריך לראות...
טוב, אז אתה מתעלם ממה שאברהם עשה, האם היית נוהג כמו אברהם?
זאת שאלה מאוד גדולה, אני לא יודע, אני חושב שגם לאברהם זה היה מאוד קשה, אתה יודע,
לא, היה קשה, אבל הוא עשה את זה, אתה חושב שזה ראוי מה שהוא עשה?
אני חושב שאם אלוהים מצווה אותך לעשות, אתה עושה, אני חושב שהתגלות אלוהים היא דבר שהוא מאוד משמעותי. מצד שני, אני חושב שהתורה מלמדת אותנו שיש פה איזה נסיבות מאוד מיוחדות, שאלוהים מציל את הנער אחרי זה, שמלמד אותך להקשיב גם לקולו של הצד השני. וזה בעיניי מסר עצום, שלא תמצא בשום תרבות עתיקה, יש את הטובים ואת הרעים, והרועים נזרקים ולא אכפת לך מהם. פה, אחרי שהוא נזרק, פתאום למי אלוהים מתגלה?
כן, אבל אני מדבר אליך. אבל אני שואל אותך כאדם נאור, היום, בזמננו, האם אתה חושב שהסיפור הזה עם אברהם?
בוודאי שבזמננו.
הוא נכון? הוא נכון?
בוודאי שאני לא חושב שיכול להיות נכון בזמננו. אני חושב שהטעות שלך, שאתה... של הרבה אנשים שלוקחים את התורה ומיישמים אותה כפי שהיא על המציאות.
אני לא מיישם אותה בכלל.
לא, השאלות שלך מציבות את זה כאילו שאני צריך קורא את התורה.
לא, אני חושב שצריך להתאמת, כי לגביך זה כתבי קודש ודברי אלוהים חיים. והם נצחיים. אז יש פה סתירה, וצריך ואתה כראש ישיבה, אני מניח שהתלמידים שואלים אותך.
בוודאי.
ואתה צריך להשיב להם, ואותי עניין מה אתה משיב לתלמידים, ואתה אומר שאתה תשיב לתלמידים שהיום זה, בעידן שלנו זה לא...
בעידן שלנו, אלוהים לא יכול לומר לך דבר כזה, והוא לא יאמר לך דבר כזה. אבל החשוב יותר הוא לראות שההלכה היא בעצם דבר מתפתח, ובעיניי הנצחיות של התורה ושל ההלכה היא דווקא ביכולת שלה להתפתח ולרומם את המצב המוסרי שלנו, ולא הפוך חלילה.
אוקיי, אז תודה לרב יהודה גלעד.
תודה לך.
רב של קיבוץ לוי וראש ישיבת מעלה גלבוע.
כל טוב.
יום טוב.